טוב, עוד פעם סליחה על האיחור. אנחנו נמצאים בפרק שני של ספר שמואל, ואנחנו נדבר היום על בני, בעזרת השם, על בני אלי. הספר מספר שם כל מיני זוועות שעושים בני אלי, לא רק שהם לוקחים את הקורבנות שם בכוח הזרוע ומתנהגים בצורה מאוד כזאת ברברית, אלא הם גם שם עוסקים שם אשת איש, גילוי עריות, דברים נוראים ואיומים. ואנחנו ננסה להבין למה. למה הם עושים את זה? הרי הם כהנים, והכהנים זה, מה שמאפיין אותם זה שהם אוהבי בריות, כן, בניו של צאצאיו של אהרון הכהן, אוהבי בריות, רודפי שלום, מקרבים לתורה, ברכה שאנחנו מברכך השם וישמרך, על כל, כל מה שכהן מסמל זה דווקא הפוך ממה שהם עושים פה. אז למה? למה הם ככה נוהגים? ובדרך כלל התשובה היא, טוב, נו, הם היו סתם גסי רוח, ברברים, לא יודע איך אפשר להסביר סוג כזה של התנהגות. אבל אנחנו יודעים, כבר למדנו זה בתחילת המהלך של לימוד תנ"ך, שבתנ"ך אין ברברים, אין פושטקים, אין חוליגנים. כל דמות בתנ"ך זאת אידאה, כוח, רעיון, איזושהי מגמה רוחנית שמסתתרת מאחורי דמות זו או אחרת. אנחנו ראינו את זה כבר הרבה פעמים, וגם פה, בוודאי במקרה שלנו. יעלה על הדעת שכהני השם ככה יעשו. אתם יודעים, זה ודאי לא ייתכן. אין דבר כזה. במיוחד שאחר כך, שתנ"ך אומר, ושם חופני ופנחס, כהני השם. אם כתוב כהני השם, זה שמואל אומר עליהם כהני השם. הוא לא אומר עליהם שם כל מיני מילות גנאי. הוא אומר, כהני השם. הוא לא יגיד כהני השם מישהו שהוא לוקח עם המזלק בשר שם מהסיר. זה נקרא כהני השם. אונסים נשים. שמואל, הנביא, יגיד עליהם כהני השם. ודאי שזה לא יכול להיות, לא ייתכן, וכבר למדנו. כל אחד מהם זה יסודות בעולם הרוחני. זה יסודות ההוויה, חופני ופנחס. וברור שזה אנשים גדולים, עצומים, אנשים ענקים. אני לא אומר ישר שהם צדיקים גמורים, אבל זה שזה אנשים גדולים, אין ספק. אז איך יכול להיות שאנשים גדולים כאלה וכהני השם וכל זה הם ישכבו נשים וכל זה, זה לא יאמן? אז איך יכול להיות? ובאמת חז"ל אומרים, לא יכול להיות, באמת הם לא עשו את זה. אכן ככה. כמו שאומר אצלכם גמרא, אומרת זה במסכת שבת, מקור מספר אחת, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל האומר בני אלי חטו, אינו אלא טועה. שנאמר, ושם שני בני אלים, חופני ופנחס, כהני השם, כהנים להשם. באמת זה לא היה. למה זה לא היה? כי פשוט זה תנ"ך, שמואל תיאר את זה בצורה מסוימת, אנחנו עוד מעט נבין למה תיאר ככה, אבל קודם כל עובדות, עובדות מה שהיה בחיים. בחיים מה שקרה במציאות פיזית זה לא קרה. הם לא תפסו את הבשר ולא תפסו ולא שכבו עם נשים, כל זה, הם לא עשו שום חטא בעולם, לא חטאו. אז מה כן היה? חזאי אומרים, הם אישעו כניהם של נשים. זאת אומרת, היו מביאים להם קורבנות, אז יש כמה דעות שמה שזה הם עשו. היו מביאים קורבן, קורבן יולדת בדרך כלל, שהיו מגיעות לנשים להביא, אז יש דעה שאומרת שהם אישעו אצלם את הכנים, זאת אומרת, את הסלסילאות. ונשים רצו לקחת את הסלסלות חזרה, אכפת להם כזה, כמו כלי, אכפת. אז הם אמרו, טוב, סלסלות, תיקו את זה אחר כך, כן, אחר כך. אז הם כבר נשארו כבר עד הערב, והיו יכולים ללכת הביתה, ונשארו לישון שם למחרת, הם חזרו הביתה. בגלל הסלסלות האלו. ויש דעה שאומרת שזה, לא, הם הקריבו קורבן אחר הצהריים, יותר מאוחר, קצת קרוב לערב, ובערב, אחרי שהם, עד שהם מקריבים קורבן, עד ש... קורבן יולדת, כן? עד שהם... אישה הייתה רוצה להיות נוכחת בזמן הקרבת קורבן, היה יכול להיות שבעצם הייתה לא חייבת להיות, אבל היא רצתה להיות נוכחת, רצה לראות, רצה לקיים את המצווה הזאת בידור, לא לתת לכהן וללכת, אז הם עבדו לאט, לא הזדרזו, לא שהם עבדו לאט, אלא לא היה מספיק כוח אדם, כמו שאתם מכירים, יש... תורות, יש תורים, יש תור, תור ברבנות. צריך לחכות קצת, תחכה. לא קרה כלום. בסך הכל אתה מחכה כמה שעות, זה לא סיפור ארוך כזה. כמה שעות. אבל כמה שעות הללו, זה לקראת, זה כבר אחר הצהריים. ועד שהיא יוצאת לדרך, לפעמים ללכת למקום אחר, עד שהיא הולכת הביתה, זה כבר לילה, ואישה מפחדת ללכת בלילה. אז היא נשארת שם כבר עד הבוקר, ובבוקר הולכת הביתה. אז כיוון שהם ישעו את הקרבת הקורבן עד הצהריים, אז הם, על ידי זה הם מנעו מאישה להיות עם בעלה, לחזור, כן? אז זה נקרא כאילו הם השכיבו אותה במשכן. שם הם היו שישנים בתוך המשכן או על יד משכן, שם היה בטח מין מעל כזה, אוהלים. אז כיוון שהם נשארו שם, אז הם כאילו, כן, אז הם שכבו לישון שם. אז זה היה חטא שלהם, כן, כאילו, זה בעצם מה שהם עשו. וככה אומרת הגמרא, תסתכלו אצלכם במקור אחד א', גמרא ממשיכה איפה שהיינו שם קודם, אומר, סבר לה כרב, דמה רב, פנחס לא חטא, מקיש חופני לפנחס, מה פנחס לא חטא, אף חופני לא חטא, אלא מה אני מקיים אשר איש כיוון את הנשים, מה זאת אומרת שהם איש כיוון נשים? והם השכיבו אותם שם לישון, כוונה, כן? מתוך ששהו את כניהן, שלא הלכו אצל בעליהם, עלי עליהם כתוב כאילו שכבו. אבל זה בעצם מה שקרה. עכשיו, אז למה לכתוב כל כך חריף? אז אפשר להגיד שזה... שהם התרשלו בעבודתם, הם לא היו מספיק זריזים, לא התחשבו בבני אדם, מה אפשר לכתוב כל מיני אפשרויות. אבל אם אנחנו נכתוב, אם נביא היה כותב את זה ככה, אי אפשר היה להבין. אנחנו פעם דיברנו על זה, אם אתם זוכרים, בהקדמה ללימודי תנ"ך, אז הסברתי את העיקרון הזה, אבל צריך להגיד זה עוד פעם, כי זה משתכח. אנחנו לא מבינים מה שכתוב שם. כל מה שכתוב בתנ"ך בעצם אנחנו לא מבינים, אנחנו צריכים מפרשים, כמו שדיברנו על שתי מפות, מפה שהיא מראה את המקום, את הדרך לאוצר, והמפה השנייה השקופה שמראה איפה יש מכשולים לדרך לאוצר. ומי שהולך לפי מפה אחת, הוא ודאי, ודאי יקשל, ודאי ייתה. אז אותו דבר, יש לנו תנ"ך ויש תורה שבעל פה, אנחנו רק ביחד לומדים אותם, כן? כל אחד בפני עצמו, אין בו קדושה ואין בו שום דבר. רק כחלק של צד אחר. אותו דבר גם במקרה שלנו. אם מה שכתוב בתנ"ך הוא דבר שזה כתוב בשפה אחרת, זה דורש תרגום. זה נדמה לנו שאנחנו קוראים עברית, באמת אנחנו קוראים אלוקית, לא עברית. זה שפה אחרת, שפה נבואית של קדוש ברוך הוא. ולכן צריכים עזרה. ואם יכתבו כפי שזה היה, בשפה אלוקית, כפי שזה היה, אנחנו פשוט לא נבין מה קרה. הבאתי לכם דוגמה, אם אתם זוכרים באחד השיעורים, שאם אני כותב לחבר שלי, למכר שלי בזימבאווה, באפריקה, בארץ זימבאווה, מדינת זימבאווה יש כזאת. מי שלא מכיר, אז הנה שיעור בגיאוגרפיה. אז יש קונגו לשעבר. אז בזימבאווה יש לי מכר, שאני רוצה להסביר לו שאני נפגעתי, כותב לו מכתב, שאני נפגעתי מזה ששכן שלי לא ענה לי יפה בוקר טוב היום. איך אני אכתוב לו? אמרתי לו בוקר טוב, הוא עושה ככה. מה אני אסביר לו? הוא לא יבין אותי בשום אופן. רק דרך אחת שהוא יבין, זה שאם אני אכתוב לו, הוא הרג אותי ואחר כך קמתי לתחייה. אז אולי הוא יכול לקלוט שהיה פה משהו אפס. אז זה דבר גם פה. מה הכתבו ושם חופני ופנחס כהני להשם אישו כנהן של נשים. ובגלל זה אתה יודע מה קרה להם? הם מתו בגיל צעיר. ואחר כך כל מי שהיה שייך למשפחה הזאת, בני אלי, הם היו מתים, לא היו עוברים גיל 40. היו שם יוצא דופן, שם משהו ש... והייתה משפחה בירושלים, שיועדים שלהם היו מתים עד גיל 18. ולמה זה מתו בגיל 18? בגלל שהם צאצאים של חופני ופנחס הללו. תסתכלו, אומרת על זה גמרא במסכת ראש השנה. תנו רבנן, מקור 2, תנו רבנן, משפחה אחת הייתה בירושלים שהיו מתים, מתי המתים, בני 18 שנה. באו והודיעו את רבן יוחנן בן זכאי. אמר להם, שם המשפחת, ממשפחת אלי אתה, דכתיב בי, וכל מרבית ביתך ימותו. אנשים, לכו, ואז הוא נותן להם תיקון, לכו ועסקו בתורה וחיו, הלכו ועסקו בתורה וחיו, והיו קוראים אותו, אותה משפחה, רבן יוחנן על שמו. כן? זה השם של משפחה הזאת, הם הלכו לעצמם, הוא הציל את החיים שלהם. אבל אתם מבינים מה שקורה פה? הסיפור הזה זה 1,000 שנה אחרי מה שאנחנו עכשיו מדברים. בערך כ1,000 שנה אחרי החטא הזה של חופני ופנחס, צאצאים שלהם מתים בגיל 18. למה? זה בגלל שהם אישו כנהם. תבין שזה לא ריאלי, זה לא ייתכן, לא יכול להיות דבר כזה ש... אלא ברור שכאן משהו מסתתר סוד, כרגיל, בכל פעם שאנחנו רואים בתנ"ך, וגם בגמרא כמובן, בתורה שבעל פה, משהו שהוא יוצא דופן, משהו שהוא לא סביר, לא רגיל, משהו מוזר, אנחנו מבינים שאנחנו נפגשים פה עם צופן, עם קוד מסוים, שבא לספר לנו משהו, סיפור אחר, שמשהו שם אחר התרחש. ולא זה שהם שם אישו כנהם, ולכן זה כללה כל כך גדולה לכל החיים. אז מה הייתה הבעיה שם באמת? מה היה באמת חטא של חופני ופנחס. וישנם שני סוגים של יחס למצוות. סוג אחד זה אנחנו מצוות בשבילנו מהווים מטרה. זאת אומרת, אנחנו רוצים לקיים מצוות. וחיים שלנו מכוונים, מוקדשים לקיום מצוות. לחיות בשביל ללמוד תורה, בשביל לקיים מצוות. במקרה כזה, בגישה הזאת, חיים שלנו הם הופכים להיות לאמצעי לקדושה. זו גישה אחת. גישה אחרת אומרת ככה, אנחנו מקיימים מצוות בשביל לחיות נכון. והקדושה, הקודש, זה תמצית החיים שלנו. זה תוצר סופי של החיים שלנו. מצווה זה ביטוי למהות שלי. אבל זה לא מטרה. עוד פעם, אני אחזור ואסביר את זה עוד פעם. כן? יש שתי גישות. אני מקיים מצווה כביטוי עליון של החיים שלי, או אני יכול לקיים, או שאני חי בשביל לקיים מצוות. יש אנשים שהם בטעות משדרים, וזה זה בעצם הרעיון שהם מחנכים ככה, הם אומרים, אתה חי בשביל לקיים תורה ומצוות. ויש גישה הפוכה. אומרת, לא, 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 אני לא חי בשביל לקיים תורה ומצוות. אלא תורה ומצוות זאת הדרך האמיתית, הנכונה, הטובה, לחיים שלי. מטרה היא לא מצווה, מטרה היא חיים מתוקנים. יש פה שאלה, אני לא כל כך, זה קצת רחוק עומד ואני לא קורא טוב. אפשר לחרב את ה... כן, זה כמה? כן. נכון, כן, כן, זו שאלה טובה. נכון, על זה, זה תשובה. כן. אז אחר כך אנחנו נותנים תשובה. אתם מבינים את ההבחנה שעכשיו אני מדבר עליה? על יחס, מה זה מצווה? מצווה זה ביטוי עליון של החיים, או שזה מטרה של החיים? ואם זה אם אני מקיים מצווה בגלל שאני נגיד אני נותן צדקה למישהו, למה אני נותן צדקה? כי אני רואה את אני אדם יושב מסכן, חלש, חולה, אז אני רוצה לתת לו צדקה. אני מזדהה עם הסבל שלו, נתתי לו צדקה. האם אני קיימתי מצווה? מה אתם חושבים? לא, בשום אופן. אדם שנותן צדקה בגלל שהוא מרחם על מישהו, זאת לא נקראת מצווה. זה מעשה טוב, זה דבר מצוין, וכן ירבו צדקות בישראל, אבל זה לא מצווה. מצווה זה כשאתה מתכוון לעשות דבר השם. אתה רוצה לתת לו צדקה, כי זה מצווה, דבר השם. אז למה אתה נותן צדקה? כי כך כתוב. נכון. אני נותן צדקה, כי כך כתוב. אבל אפשר לתת צדקה, כי אני מזדהה עם רצון השם. אתם מבינים? זאת אומרת, זה שיש לי רחמים על האדם הזה, הרחמים הללו הם נובעים ממקור אלוקי. כיוון שזה רצון השם שאני ארחם עליו ואתן לו צדקה, אני נותן צדקה. עוד פעם, זה דברים קצת קשה, הם מאוד מאוד דומים, זה קשה להבחין ביניהם. ולכן אני חוזר על עצמי ומסביר את זה טוב, 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 כיוון שפה נעוץ כל הסיפור של חופני ופנחס. אנחנו עכשיו עוסקים בדיוק בשורש של של חטא של שלהם, אם אפשר לקרוא זה ככה, טעות שלהם נקרא זה, כן? לטעות של חופני ופנחס. אני נותן, בגישה הראשונה, אני נותן צדקה כי כך כתוב בתורה. כך ההלכה, לכן אני נותן צדקה. זאת אומרת, אין לך שום מעורבות רגשית, שום הזדהות, כלום. טכני, טכני אוטומטי. ואז, כן, זאת מצווה. תודה רבה. יישר כוח. אפשרות שנייה, אני נותן צדקה כיוון שאני מעורב, מזדהה עם רצון השם. זה משהו אחר לגמרי. זה לא בגלל שאני מרחם עליו, אלא בגלל שאני מזדהה עם מה שהשם אומר. רחמיי מתעוררים בעקבות זה שיש מצווה לתת צדקה. זהו. עכשיו, כשאנחנו מבינים ההבחנה הזאת, כן, בין שתי גישות הללו, ישנו פיתוי מאוד גדול, ויש הרבה אנשים שהם טועים, והם חיים בצורה, עושים טעויות כאלה, הם חושבים שכל העניין זה פשוט לחיות את המצווה עצמה, זאת אומרת, לחיות ביטוי עצמו, להישאבד את החיים שלהם לקדושה. יש מצווה, אני משתעבד למצווה. ופה הטעות. אנחנו לא אמורים להשתעבד, להישאבד את החיים שלנו למשהו, למצווה. אלא אנחנו חיים בצורה מתוקנת, והמצווה זה ביטוי לחיים המתוקנים שלנו, שהם מקושרים לרצון האלוקי, רצון השם. מה שרצו לעשות חופני ופנחס, הם התייחסו לחיים כאמצעי לקדושה. זאת אומרת, מטרה שלי זה קודש, והחיים הם אמצעים לקודש. ואנחנו אומרים הפוך, שהמטרה היא חיים. חיים אמיתיים זה רק חיי קדושה. וחופני ופנחס רצו להדגיש את הצד הזה של, של תוקף הקדושה. ולכן הם לא במקרה אישו את קניהם. הם רצו ללמד את השיטה הזאת. לא יודע אם אתם מכירים את השיטה כזאת בחיים, שאדם אומר, אל תשאל אותי למה וזה, אני לא מדבר על טעמי מצוות, אני אומר עכשיו, תכלס, כך כתוב, לכן אני עושה, זהו, נגמר הסיפור. זאת אומרת, יש פה טכנוקרטיה, כן, של, של עבודת השם. אנחנו הופכים את את האמונה שלנו למשהו שהוא רובוטי כזה, רובוט דתי. כאילו, תח, כתוב, תיק, 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 אני עושה. ואתה אישית מעורב, מה, כלום, שום דבר. הכל חיצוני. כך כתוב, תח, אני עושה בלי לחשוב, בלי מחשבות. יש סוג מחשבה כזאת. זאת המחשבה הייתה של חופני ופנחס. קדושה מעל החיים. ואנחנו אומרים שקדושה זה תמצית החיים. אנחנו לא חיים בשביל לקיים מצוות. לא חיים בשביל לקיים מצוות, אלא אנחנו מקיימים מצוות כדי לחיות נכון. זה הבדל מהותי, וזה מה שלא הבינו חופני ופנחס, או זאת הייתה הגישה שלהם, זאת טעות. ככה מסביר רב קוק, תסתכלו אצלכם במקור שלוש, הרב אומר ככה, הבאת הכן היא מכשרת את החיים לקודשם. כן, זאת אומרת, הבאת הכן היא מכשירה את החיים להיות קדושים. על כן, איך ישאת את הכן? איך היא מעט את המטרה הראשית של החיים? שלום הבית וסדרי החיים הטובים והשוקטים. זאת אומרת, שמתם לב למה שפה מודגש אצלכם במקור שלוש? מה המטרה של, של המצווה? מה המטרה? מטרה ראשית? שלום בית? לא מטרה ראשית להביא כן, לעשות מצווה, להביא קורבן. זאת לא מטרה. מטרה היא חיים. בשביל לחיות חיים נכון, צריכים להביא קורבן. אבל מטרה היא חיים. תשימו לב, זה השלום בית וסדרי החיים הטובים והשוקטים, שהם חפץ השם בעולמו. פה סימן שאלה, צריך להיות סימן קריאה כנראה. זה טעות. אבל מתוך קלקול ההשקפה, הנה נעשה ציור עבודת קודש לעניין בפני עצמו. פה הטעות. ואם חופני ופנחס לא היו מלמדים את הטעות הזאת, אנחנו היינו חיים בזה עד היום. חופני ופנחס נתנו לנו להיפגש עם הטעות הזאת. יש פה אבא אמינה אצל כולנו. שאולי עבודת הקודש זה עניין בפני עצמו. עוד פעם, בוא נקרא את זה עוד פעם, כדי שזה, כי לשון של הרב היא קצת קשה, אז אני קורא, לכן אני קורא את זה פעם שנייה, כדי שנבין את זה טוב. עוד פעם, אבל מתוך קלקול ההשקפה, הנה נעשה ציור עבודת הקודש לעניין בפני עצמו, שדבר אינו עם קדושת החיים והתמלותם. מיד נקרא גם כן המוסר הטהור מעל קדושת העבודה. זאת אומרת, שמה שקרה זה שהקדושת העבודה שלך כבר לא מוסרית. היא הופכת להיות לטכנית. והקדושה של הכהונה צריכה לסמן בתוכה את יסוד הטהור והקדושה. נעשתה, כן, הטהור, זה פסיק לא במקום צריך, כן? זה, לא יודע למה זה ככה קורה. כן? בתוכה את יסוד הטהור והקדושה נעשתה לעניין היכול לכלול בתוכו את הרע והכיור. זאת אומרת, בתוך קודש פתאום יכול להופיע, לכלול בתוכו את הרע והכיור. העיקר רק שימלא את חובת העבודה בצורתה החיצונית. צורה כזאת גורמת חורבן יסודי. זאת אומרת, זו הייתה הטעות שלהם. אצלם הבאת הקורבן הפכה להיות לעניין בפני עצמו. זה לא ביטוי, זה לא הופעה של מוסר הפנימי, של אהבת השם, של חיים אלוקיים, חיים טובים וטהורים, אלא יש עניין כזה טכני להביא. ואז מוסר הופך להיות לדבר משני. אם זה מוסרי, יופי, אם לא, לא, אנחנו, העיקר לעשות דבר שהוא קדוש, העיקר לקיים מצווה. זה מוסרי לקיים מצווה? יופי. לא מוסרי לקיים מצווה? לא יהיה מוסרי, אבל אנחנו מקיים מצווה. זה לא יכול להיות דבר כזה. זה לא יכול להיות שמוסר עומד בסתירה עם קדושה. אבל זה כן קורה מדי פעם. מישהו היה מקרה כזה, מקרה בחיים, שבטרימפיאדה בגבעה הצרפתית, פעם, אולי פעם סיפרתי לכם את זה, עלתה לטרמפ, עצר אוטו גדול כזה עם משפחה, עצור טרמפ שם, ועלתה לטרמפ בחורה שהיא הייתה גמדה. אז כשאבא שם ראה את הבחורה גמדה, אמר, או, איזה יופי, אנחנו בדיוק עכשיו למדנו עם ילדים ברכה משנה הבריות, אז יש לנו עכשיו הזדמנות לברך כולנו ביחד לקיים את המצווה מדאורייתא להלכה עכשיו בזכות הבחורה הנחמדה הזאת. אז בואו כל הילדים ביחד נברך את הברכה, ברוך אתה השם, וברכו את ברוך משנה הבריות. תבינים? אז ברגע שיש כאן סתירה בין מוסר לקדושה, קדושה מאבדת את, 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 את הערך שלה. כמו שפעם זה חבר כנסת אחד מפורסם, תפסו אותו על זה שהוא גונב, הוא היה שם משהו שר או משהו כזה, אז הוא גנב כסף, תפסו אותו על חם שהוא גנב. אז כשהוא גנב את הכסף, אז הוא אמר שהוא לא סתם גנב. הוכיחו, כן, זה קשה, אתם מתארים את עצמכם היום, קשה להוכיח ששר גונב, אבל כשהוא הוכח את זה והכניס אותו לכלא והכל, ישב בכלא. אז כשתפסו אותו וכל זה, אז הוא אמר שכל הכסף הוא גנב רק בשביל מה? בשביל ישיבות. לישיבות. הוא עשה את זה בשביל לא לעצמו, ואני מאמין לו. באמת שם צילמו שם שהוא גר בדירה קטנה, שם שלושה ארבעה חדרים, משהו כזה, סתם דירה, לא פאר, לא כלום. איפה כסף? נתן אותם, כל הכסף נתן לישיבות. אז כשאתה משתמש בקודש במקום מוסר, אז גם אין קודש. כמו שיש פסוק מפורסם של שקדוש ברוך הוא שונא גזל בעולה. הרי אתה מביא קורבן עולה, אין לך מזה כלום, אתה לא נהנה מזה כלום, אתה רק הבאת את הפרה שאתה גנבת, אתה מביא אותו כולו למזבח. אז כתוב שקדוש ברוך הוא שונא את הגזל, אבל אתה תורם הרבה לישיבה, מה זה משנה? זה לא, אין לזה שום משמעות. הוא שונא גזל בעולה. כן, בבקשה.
המוסר אחרי הגול הוא אנושי, אז יבוא אדם ויגיד שלכבוש עם אחר זה לא מוסר. יותר אתה מכבוש לארץ ישראל, אתה מוסר צריך לנצח.
כן, נכון, נכון. באמת זה שאלה גדולה. מוסר זה דבר אנושי. נכון, עוד מעט אני... כן, מה אתה רוצה להגיד?
נניח שהיה חתיר פה, בנושא של הגמדה, היה חוצה פתרון. היה ברך בשקט, אף פתרון. נניח שיש חובה לברך בכל. היה חתיר, וזה מה שדעות, נגיד לא ראית. מה היית מגיד באותו צורה מבוכחת על הסיפור הזה?
אין ברכה,
היא עומדת פה
צורה
בכל
עולם. מה נעשה? כן, זה באמת שאלה טובה, וגם זו שאלה מה שאתה אומר. אז אני רוצה להגיד לכם שני דברים. ברגע שזה יש סתירה בין תורה ובין מוסר, אז זה אומר אוטומטית שאנחנו לא הבנו נכון את התורה. לא יכול לקרוא דבר כזה. או שאנחנו לא מבינים מה זה מוסר במקרה שלך, שלכבוש עם אחר זה לא מוסרי, לא, אתה פשוט לא מבין מה זה מוסר. צריך לנסות להבין שזה כן וזה כך וככה ומה זה, זה דבר שלומדים ומדברים עליו. או שזה לא תורה. לא יכול להיות סתירה. דרך ארץ קדמה לתורה. אין סתירה בין תורה ומוסר. לא יכול להיות דבר כזה. אומר על זה הרב קוק אצלכם במקור 4. אסור ליראת שמיים שתדחק את המוסר הטבעי של האדם. כי אז, כן, זה כבר אפשר פה לעצור. אנחנו נמשיך לקרוא קל, אבל תשימו לב לביטוי הזה. אסור ליראת שמיים שתדחוק את המוסר הטבעי של האדם. כי אז אינה עוד יראת שמיים טהורה. סימן ליראת שמיים טהורה הוא כשהמוסר הטבעי הנטוע בטבע הישר של האדם הולך ועולה על פיה במעלות יותר, במעלות יותר גבוהות ממה שהוא עומד מבלעדיה. אבל אם תצויר יראת שמיים בתכונה כזאת שבלא השפעתה של החיים היו החיים יותר נוטים לפועל טוב ולהוציא אל הפועל דברים מעולים לפרט ולכלל, ועל פי השפעתה על פי השפעתה של יראת שמיים מתמעט כוח הפועל ההוא, יראת שמיים כזאת היא יראה פסולה. לא יכול להיות שקודש שהוא מעל המוסר הוא טוב. אין דבר כזה. אם הוא מעל המוסר, הוא זה שאורס את העולם. ועל זה חז"ל אמרו, תורה, אם זכית, שם חיים, אם לא זכית, אז מה התורה הופכת להיות לך? שם מוות. תורה זה רעל בשבילך אם אתה לא מוסרי. אם אדם בשבילו הוא מדלג על מוסר, על דרך ארץ, תורה מזיקה לך. כמה שיותר לומד, יותר מזיק לך. עדיף שלא תלמד. כמובן, עדיף שתלמד, ואתה תלמד גם את השיעור הזה, ותלמד את דברי רב קוק בשמונה קבצים שעכשיו קראנו אותם, ותלמד גם את העומק של תורה, אז אתה תבין שגם שבזכות חופני ופנחס אנחנו למדנו שזה לא יכול להיות מעל המוסר, מעל החיים, מעל המוסר.
אז החטא שלהם בעצם שהם לא היו מוסריים?
לא, הם היו אנשים מאוד מוסריים, מאוד טובים. חופני ופנחס היו צדיקים. מה אתה אומר?
דבר שלום בית.
שלום בית,
הם...
כן, זאת אומרת שהם אישו. זה כמו שאתה בא היום לרבנות, אז אומרים לך, צריך להירשם, ויש זמן, וזה. מדברים איתך בצורה כזאת שהיא... מה אתה אומר?
מוציא חשק.
כן, שמוציא חשק. כן, בבקשה.
פסוק
י"ב, בני בן יער
לא ידעו את השם, אחר כך מתארים, לא רק עם אנשים.
כן, כן.
שהיו חוקים את המסע.
כן, כן, נכון.
אפשר להסביר את זה שהם צדיקים.
כן, נכון, באמת.
חלק הראשון לא מדברים עליו.
כן, נכון, נכון, באמת. זו שאלה טובה, חשובה. כן, נכון, נכון.
בחוזקה.
שמה? בחוזקה, כן, נכון, נכון. רק אני רוצה להגיד לכם שתשימו לב... שכשאחר כך איש אלוקים מגיע, שזה נגיד נביא שם, או יש לפירה שזה אלקנה, וחז"ל אומרים ככה, שזה היה אלקנה, איש אלוקים שמוכיח את אלי, הוא לא מזכיר, לא אומר שהם שום גילוי עריות ושום אשת איש ושכבו נשים וכל זה, לא מזכיר את זה. וכשהם מדברים על השכיבה עם אנשים, אז אומרים איש כיוון, בלשון עתיד. אז למה זה נקרא בני בליעל, ולמה הם לוקחים בחוזקה וכל זה? אומרים שהדרך הזאת, שבשבילך הקודש הוא יותר עליון מהמוסר, אז הדרך הזאת היא מביאה בסופו של דבר לזה שאתם מגיעים, יכולים להגיע עד החטאים הכי נוראים. אם בשבילך זה סימן של מותר אסור, אפשר למצוא דרך למה זה יהיה מותר שאתה שוכב עם אישה. זאת אומרת, זה נקרא איש כיוון. בלשון העתיד, הם לא כתב שהם שכבו איתם. ועכשיו, אני רוצה להסביר גם לגבי בשר. אז הם לקחו בשר. זה באמת, כאילו, זה באמת לא בסדר. הם מתואר ככה בצורה מאוד מגילה איך הם לוקחים בשר. אבל מה אתם חושבים? הם לקחו את זה בשר לעצמם? הרי יש שם מערכת, כהנים. יש שם לא חופני ופנחס. יש שם הרבה כהנים. ויש לכהנים, יש מתנות כהונה. מגיע זה בעצם שלהם. מגיע להם. זה מזכורת שלהם. מה זה כהנים שם במשכן? תחשבו עליהם. הם אנשים שמוסרים את נפשם על העבודה הזאת. הם עובדים בחורף, בקיץ, עובדים שם במשכן, מסתובבים כולם יחפים. תחשבו, בחורף בן אדם הולך יחף כל הזמן. אנשים שפשוט כולם מכהנים שם, כולם מתמסרים לעבודת השם. דרך אגב, אתם זוכרים שם בפרק ד' בפסוק י"ב שם מתואר איך תבוסה של בני ישראל מול פלישתים, כולם בורחים, משאירים את ארון הברית במקום, כולם בורחים. ומה עשו חופני ופנחס? הם נשארו עם ארון הברית. הם גם יכלו לברוח, אבל הם נשארו שם לשמור על ארון הברית וידעו שעכשיו יארגו אותם. הם מסרו את הנפש שלהם על התפקיד הזה. אתם מבינים, זה אנשים גדולים. זה לא איזה פושטקים שם שהולכים ותופסים בשר ורוצים לאכול בשר, תביא לי שם. זאת אומרת, כל ההסתכלות הזאת, כל קריאת התנ"ך בצורה פשטנית כזאת, היא טעות, טעות אחת גדולה. תמיד צריך להתייחס אליהם, אנשים גדולים, הם פשוט, יש להם גישה לא כזאת שאנחנו היום יודעים שזה לא נכון, ויש היום הרבה שהם עדיין תופסים בגישה הזאת. אנחנו לא, עדיין לא עשינו סוויץ' הזה של שחיים הם לא יכולים להיות משועבדים לקדושה. אבל זו טעות כזאת שהיא מתאימה לנו היום. אם מה שמספרים, ברגע שאני קורא על זה שהם תפסו בשר, הלכו שם, מה? תביא שוארמה, תביא שוארמה! מה, כדאי, אתה לקחת, מה לי לקרוא עכשיו תנ"ך? יש לי גשש החבר, אני יודע, יש לי כל מיני שם, אני לא יודע מה היום, אני כבר 30 שנה לא בעניינים. אבל מסתם, יש דברים, כאילו, מה לי כל הסיפורים הללו? שהוא הלך עם המזלג, תקל, מה? על זה תנ"ך מספר לי, מה אכפת לי מהפושטקים הללו שחיו שם לפני 3,000 שנה? כל העניין הזה שחופני ופלחה זה אצלי בראש. בלב, בנפש, זה יושב במזרח לפעמים. לפעמים אומרים את הדברים הללו בשיעורים. שהעיקר זה מצווה, העיקר זה תורה, העיקר, העיקר, ואתה לא שם לב איך אתה הופך את המוסר למשרת של התורה או של כל זה. אתם מבינים? שאתה... זה דברים שהם נוגעים לנו היום, זה מתרחש אצלנו, זה הבחנות דקות של הנפש שלנו, זה רנטגן של החיים הרוחניים של האומה. זה תנ"ך, תנ"ך זה רנטגן של כנסת ישראל.
למה
אתה מתאר
את זה ככה?
הם ודאי היו אנשים אידיאליסטיים. תסתכלו, אומר על זה הרבנו בחיי, אומר עליהם בפירוש, הם צדיקים. תסתכלו במקור 8. וכתיב, ושני בני אלים מתו, חופני ופנחס, ומה על, על צדיקים כך? הרשעים, על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, אם כתוב שם שחופני ופנחס מתו בגלל התנהגות הלא טובה, והם הצדיקים, אבל מי שיהיה רשע, למרות שצדיקים כאלה גדולים, חופני ופנחס נענשו. אתם מבינים גישה? חז"ל אומרים עליהם, הם צדיקים כאלה גדולים. וקראו איך הם נענשו. ברור שזה לא מדובר שם על איזה חבורה של, של חוליגנים של ה, שתופסים את כל זה. אז למה חז"ל, למה תורה מתייחסת לזה בצורה כל כך נורא, אם סך הכל הם אישו את קיניהם, אם זה סך הכל כל הסיפור שהם לקחו מזכורת להם, ויש שם דעות שהם, אז הם לקחו את זה רק לפני שהיו מקטירים את הקטורת וזורקים את הדם, אבל אכלו את זה רק אחר כך. בקיצור, הם לא עשו בפועל שום עבירה. לכן אומר, כל מי שאומר בני אלי חטו, אינו אלא טועה, לא חטו כלום. לא היה שם שום חטא. אז למה יחס כל כך חריף עליהם, שהצאצאים שלהם ממשיכים למות שם כל הדורות וכל זה? הרי אלא יש כאן סכנה ליצור תיאוקרטיה. מה שהם רצו לעשות, חופני ופנחס, זה ליצור שלטון הדת בעם ישראל. תיאוקרטיה, שהכהנים שולטים, או אפשר לקרוא לזה דיכוי ורודנות בשם השם. או מה שאנחנו קוראים בלשון פשוטה, מדינת ההלכה. שלא מבינים מה באמת המשמעות של ה... של הלחיות, שהעם כולו, מדינה כולה חיים את התורה. מדינת ההלכה, מדינת ההלכה, זה זה. כדי להזהיר אותנו מהתיאוקרטיה, מהשלטון הדתיים, שלטון כפייתי, רודני, אז בשביל זה כל הסיפור הזה עם חופני ופנחס, זה, הם היו לגמרי כשרים, לגמרי דתיים. פה הייתה הבעיה שלהם. כביכול, כדתיים, כמו מין הומניזם כזה ביהודי. והשאיפה שלנו זה לגלות את אלוקות בחיים שלנו. תורה זה לא הלכות. תורה צריכה להתגלות בחיים, בכל הרובדים, בכל המצבים. כמובן, אנחנו רוצים לקיים תרי"ג מצוות כולו, ממש קלה כחמורה, אבל לא מתוך זה שזה חובה, אתה חייב, אתה זה, ואם לא, אתה תמות, אתה זה, והיועדים שלך אחר כך, אלא מתוך זה שזה הצורך הנפשי, הלאומי, כולנו ביחד מרגישים צורך הזה, לחיות חיים שיש להם משמעות מעבר לחיים החילונים הפשוטים, הטכניים שמתים. ולכן תורה מתבטאת בכל מיני צורות, גם במוזיקה, גם בספורט, גם במדע, גם בטכנולוגיה, בכל הצורות. תסתכלו אצלכם במקור 5, אומר הרב, הרגש הדתי במרכאות, כן, זאת אומרת הגישה הלא נכונה, שבא לבדו במקום תחת האידאה האלוקית, הורידה את הגבורה העליונה האידיאלית אשר לנשמת האדם 10 מעלות בשפל. חדל ססון הפנימי, וזה מה שהיה צריך לעשות. תורה היא מגלה את הססון הפנימי שלנו. אפסה העוצמה הרוחנית העליונה מאיתנו. רק התחלנו לעשות את הטכני. המשווה את רגלי אדם כאיילות. אנחנו רוצים לרוץ כמו איילות. המצחצחו בנגינותיה ושירת עוזה. זה מה שמתחיים, שהאמונה שלנו היא מתבטאת בצורה חיה, בצורה של שמחה, בצורה של גילוי אינסופיותי בעולם. ובמקום זה בא מה? ויבוא סגנון פרושיות של מה חובתי ויעשנה. בעבדות קטנה מלאת זוועה ורפיון. אני מקיים תורה כי כך כתוב, כן? והוא מין עבדות כזאת אבד להשם, כביכול שזה נקרא אבד להשם, זה עבדות קטנה, מלאת זוועה ורפיון. זאת הדרך של עושה, כי כך כתוב. הרב אומר במקור 6, צריכים לראות את הדרך, איך נכנסים אל הטרקלין, דרך השער. ומה זה השער? השער הוא אלוקות המתגלה בעולם. בעולם, בכל יופיו והדרו, בכל רוח ונשמה, בכל חי ורמז. כן, על ג'וקים קטנים פה מדובר. על פרת משה רבנו פה מדובר. בכל חי ורמז, בכל צמח ופרח. בכל גוי וממלכה, בים וגלה ושפרני שחק, ובהדרת מאורות ומאורות, בכישרונם כל שיח, ברעיונות כל סופר, בדמיונות כל משורר, בהגיונות כל חושב, בהרגשות כל מרגיש, בהסרת גבורה של כל גיבור. זה אמונה, זאת אמונת ישראל, זאת התורה שלנו. לא דקדוק, טיקטוק, טיקטוק. ודאי שאנחנו רוצים כל זה להביא בצורה מאוד מדוקדקת, מתוקתקת, כחוט השערה. ודאי שכן. אבל מה עומד מאחורי זה? וחופני ופנחס רצו להגיע ישר לקודש, בלא חיים, בלא שפררי שחק ומערות עליונים וגבורות כל גיבור. הם רצו להגיע לדתיות, לרליגיוזיות. ושמואל, הוא אומר, לא, בוא נתחיל לחיות חיים אלוקיים. וכך אנחנו מתקרבים לפרק הבא, שזה מתחילה להתעורר נבואה בעם ישראל. אבל קודם כל אנחנו נדע כמו שראינו אצל יפתח, שאידאה לאומית בפני עצמה היא צריכה להישמד, ככה גם אידאה דתית בפני עצמה, בלא קשר לאידאה לאומית, גם היא צריכה לקבל את הזהות, את הבירור הזה בדמותם של חופני ופנחס. טוב, נחכה לנבואה לפעם הבאה, בלי נדר.